אנחנו אם כן עסוקים בשאלה של הבנת דברי משה באותה פרשה המופלאה של הראה נינה את כבודך והודיעה נינה את דרכך. אז הרמב"ם מסביר שהראה נינה את כבודך הייתה בקשת משה להכיר את העצמות האלוהית, ושזה נשלל ממנו. אבל הוא גם ביקש, הודיעני את דרכיך, לדעת מהם דרכי השם שבהם הוא מנהיג את עולמו, רצה לדעת את סוד ההשגחה. וחלק ממה שהקדוש ברוך הוא גילה לו, נכתב בתורה. מהו אותו חלק של דברי, של הנהגת השם את עולמו, שנכתב בתורה ולא נשאר רק למשה? אלה הם 13 המידות של רחמים שמשה ביקש לדעת. עליהם נאמר, עוד יהיה נינה את דרכך. למה רק אותו חלק ולא כל ההנהגה נכתבה? בגלל שזה החלק הנוגע להנהגת המדינה, וזה כל אחד צריך לדעת. מה שמשה השיג למעלה מזה, מיוחד למשה, ולכן גם לא נכתב בתורה, כי אין לנו עניין בו, כי אנחנו לא משיגים אותו. אני הסברתי את זה במושגים אריסטוטליים, שהכוונה שמשה השיג את השכלים הנבדלים שלמעלה מגלגל הירח, אבל השגת כל נביא אחרי משה או לפני משה אינה אלה עד השכל הפועל בלבד, כלומר מה שמתחת לגלגל הירח שיש בו גם השלכה על הנהגת המדינה. לכן אותם 13 מידות הם אלה שנכתבו. זה מה שלמדנו בפעם שעברה. אנחנו יכולים עכשיו, כיוון שכל הדברים האלה ברורים, להמשיך. וראוי למנהיג המדינה אם היה נביא להידמות בתארים אלה, ויעשו על ידו פעולות אלו במידה ובמי שראוי לכך, לא מתוך סתם התפעלות, ולא ישחרר מוסרות הכעס, ואל ייתן להתפעלויות להשתרש בו, כי כל התפעלות רעה אלא ישמר מהן כפי יכולת האדם. כלומר, ההנהגה של מנהיג המדינה איננה לפי ההתרגשות שלו או לפי התפעלות. כל הדברים האלה מגונים הם. האדם שמנהיג את המדינה צריך להנהיג אותה לפי הראוי, לפי המשפט, לפי היושר, ולא לפי ההתרגשות הסובייקטיבית שלו. ויהיה פעמים למקצת בני אדם רחום וחנון, לא מתוך סתם רגישות וחמלה, אלא כפי הראוי. ויהיה פעמים למקצת בני אדם נותר ונוקם ובעל חמה, כפי הראוי להם, ולא מתוך סתם כעס. עד שיצווה לשרוף אדם, והוא בלתי כעוס ולא רגוז ולא שונא לו, אלא כפי שיראה לו שהוא חייב. ותהיה מגמתו להפיק מה שיש באותה פעולה מן התועלת הגדולה לבני אדם רבים. כלומר, השופט האמיתי הוא המנהיג האמיתי, נוהג לפעמים במעשים שנראה שיש בהם אכזריות, או שנראה שיש בהם רחמים וחמלה. בין כך ובין כך, אין המדובר פה בהתרגשות, אלא במה שנעשה על פי המוסר והראוי, כשהקריטריון המרכזי של המוסר אצל מנהיג המדינה זה תועלת הרוב. כן? כלומר, המנהיג צריך לחשוב מה יהיה התועלת של הרוב, גם אם היחיד או קבוצה קטנה ינזקו מן ההנהגה הזאת. מאיפה הרמב״ם למד את זה? הוא למד את זה מ-13 המידות של אל רחום וחנון וכו'. כן? יש בספר הכוזרי תיאור מעניין במאמר שלישי. אומר לו מלך כוזר לחבר, תאר נא לי את דרכי החסיד, את מעשה החסיד אצלכם. עונה החבר, החסיד הוא האיש המפקד על מדינתו ונותן לכל אחד את חלקו הראוי לו, ואינו עושק מהם אחד מהם, ואינו מעדיף אחד על השני, ונוהג בכולם ביושר ובצדק, ולכן כולם נשמעים לו בשעה שהוא צריך אותם. אומר המלך, לחסיד שאילתיך, לא למושל, כמו מה שתיארת לי עכשיו, זה מדינאי, איש מדינה, נבון, אבל אני ביקשתי שתסביר לי מהו חסיד. אומר לו, החבר, החסיד, הוא המושל. שהרי הוא מושל במשפט צדק במדינתו הפרטית. מה זה מדינתו הפרטית שלו הוא? זה גופו ונפשו. הוא נוהג כלפי כוחות הנפש שלו הנהגה מדינית. והוא האיש הראוי לשלוט. כאילו הוא עמד בראש המדינה, היה נוהג בה בצדק, כדרך שנהג מנהג צדק בגופו ובנפשו. כלומר, אם הוא מושל על המדינה הפרטית שלו, יש להניח שהוא ידע גם למשול על המדינה הכללית. כן, מה אתה אומר? כן, אתה שם לב שאני באמצע ההסבר. אני באמצע להסביר משהו מהכוזרי, ואתה שואל אותי על משהו שבתוך דברי הרמב״ם. אז איך אני יכול? זה יקטע אותי. אני לא יכול ככה. זה חולשה שלי, אני יודע, אבל אני מוכרח להמשיך בהסבר שלי, אחר כך הוא יוכל להתייחס לשאלה. כן. כי לכאורה יש אפילו בזה מקום לחשד, חלילה, שבכלל לא התייחסה למה שאני אומר, אלא חשדת רק על השאלה שלך. אני עכשיו אלמד משהו. ואתה באת בשביל לשמוע אותי. עכשיו, בואו נחזור לעניין. אז אם כך, אומר הכוזרי, שהחסיד דומה למושל. מעניין מאוד הדבר הזה. מה זאת אומרת שהחסיד דומה למושל? זאת אומרת שהמושל עושה את הדברים לא מתוך התפעלות, אז גם החסיד, כשהוא מנהל את נפשו, זה לא מתוך התפעלות. יוצא לפי הדברים האלה, הנפש זה בנוי מכוחות של התרגשות. של מידות. זה אומר שהמידות של האדם נתונות לשליטתו. האדם מושל בנפשו, לא נפשו מושלת בו. יש משל לזה, סוסים. אדם יש לו עגלה עם סוסים. עכשיו, הסוסים, אם לא אומרים להם שום דבר, מתחילים ללכת. לאן הם ילכו? לאן שבא להם. מה יקרה לעגלה? יקרה לאסון. אבל אם המנהיג יודע להנהיג את הסוסים, אז הוא מדריך את הסוסים לאן ללכת. אולי יאמר אדם, כיוון שהסוסים זה חיה מסוכנת, אז עדיף לשחוט אותם ולעשות מהם לזניה. בשביל כל האירופאים. נכון? אז בזה יש טעות. כי זה חבל, זה כוחות חיים שכדאי להשתמש בהם. במוסר הנוצרי, כוחות החיים נחשבים לדבר רע, שצריך להמית אותו, כיוון שזה יכול להביא את האדם לידי חטא. ביהדות, כוחות החיים נחשבים לדבר טוב, שצריך להנהיג אותו, כיוון שישר מתוך זה להגיע לידי חיים. על זה נאמר במדרש. רשעים נתונים ברשות ליבם, שנאמר, ויומר המן בליבו. נכון? מה זאת אומרת שהמן אומר בליבו? אז כאילו שהמן נכנס לתוך הלב שלו, והלב מקיף אותו ואומר לו מה לעשות. מה זה הלב של המן? כוחות הנפש. כל מה שמרכיב את המבנה הנפשי של האדם. צדיקים, ליבם ברשותם, שנאמר, ויומר דוד אל ליבו. וחנה היא מדברת על ליבה. אין ליבה, אני חושב. טוב, לא משנה. בקיצור, הצדיקים ליבם ברשותם. זאת אומרת, הם משתמשים בכוחות הנפש, רק הם מדריכים אותם לאן ללכת. ודומים לבוראם, שנאמר, ויומר השם אל ליבו. כן? כלומר, גם הקדוש ברוך הוא מתייחס אל כוחות החיים שכביכול על בהם הוא מנהיג את עולמו, הוא מנהיג אותם הנהגה מדינית. כן? כך שהפוליטיקאי מדמה בזה לקדוש ברוך הוא. כן, רצית לשאול שאלה? כן, מה השאלה שלך, אדוני? נכון. נאמר ככה, אתה שואל מדוע כתוב אם היה נביא? כי אם הוא לא נביא, איך הוא יודע? הוא לא יודע את י"ג מידות, הרי איך הוא ידע את המידות? אם השם נגלה אליו, אז הוא יודע. אם השם לא נגלה אליו, איך ידע את המידות? אחרי התגלות, אז יודע קצת, זה הכוונה. אם היה נביא, זאת אומרת, שאו שהוא הולך על פי הנבואה, זה הכוונה. הטוב ביותר זה אם הוא נביא. לכן ראוי להנהיג, לשים בראש המדינה נביא. מעניין. הרי לא שמים בראש המדינה כהן או חכם, אבל נביא כן. מה היחס? כי הנהגת המדינה שייכת לעולם הדמיון. יש איזו ציוריות בהנהגה המדינית. וגם הנבואה דורשת את ההתפתחות של כוחות הדמיון. אז יש קשר ביניהם. ולא בכדי, הדגם האידיאלי של המלך בישראל זה דוד, שגם היה משורר. כן, מה קשר? הוא משורר, כותב תהילים. היה אפשר שכותב התהילים יהיה אדם בחצרו של המלך. אבל שזה המלך עצמו, כנראה שיש בהנהגה הפוליטית משהו מן המנגינה. זה איך שדברים מתנגדים. אחד הדברים התמוהים שהפילוסופים התקשו בהם, זה מה המקור של הסמכות. כן, אדם מקבל פקודה. כן, מישהו שמעליו, מצווה עליו, עשה כך, והוא עושה. כן, מה נוצר כאן? מהו הצינור הזה שקושר בין המפקד לפקוד? התשובה היא, אומר הרמב״ם בסוף המורה, זה הדמיון. כלומר, זה משהו דמיוני. לכן גם במערכות מאוד סמכותיות, כמו צבא למשל, יש הרבה מקום לדמיון. סמלים וכדומה. כן? מוזיקה. כי זה בא לחזק איזה דבר שאין לו אחיזה ממשית במציאות. הסמכות. כן. טוב. אז איפה היינו? אז אומר, לפעמים כן צריך, אני חוזר פה לרמב״ם, שצריך להיות, לפי זה גם מובן דבר מעניין, הרמב״ם כתב בקדמתו למסכת אבות, 8 פרקים, שכבר ביארנו בהקדמת זה החיבור, מה הייתה הסיבה בסום המחבר זאת המסכת בזה הסדר. כלומר, הוא אומר, בהקדמת המשנה, הסברתי לך מדוע רבי יהודה הנשיא, שם את מסכת אבות בסדר נזיקין. ומה הוא הסביר בהקדמה למשנה? הרי לכאורה, מסכת אבות עוסקת בענייני מוסר, אז איפה הייתה צריכה להיות?
לתארות.
צריכה להיות הראשונה. למה? דרך ארץ, קדמה לתורה. נכון? זכה נעשית לו שם חיים, לא זכה נעשית לו שם המוות. אז לפי זה יוצא שתורת המוסר, המידות הטובות, כל זה היה צריך להיות המסכת הראשונה, עוד לפני מסכת ברכות. והנה, רבי יהודה הלוי שם את, סדר, את מסכת אבות בסוף סדר נזיקין. אומר הרמב״ם, מקדמתו למשנה, זה פשוט. בגלל שסדר נזיקין הוא בשביל הדיינים. כן, הרי מי צריך לדעת את ההלכות האלה? הדיין. מישהו דפק לי את האוטו, מי משלם? כן? ביטוח, לא ביטוח, היה אחראי, לא אחראי, אשמתי, לא אשמתי. כל הדברים האלה, זה שאלה שהדיין צריך לדון בהם. והדיין, אומר הרמב״ם, זה חשוב מאוד שיהיו לו מידות טובות. מדוע? כי אם לא יהיו לו מידות טובות, הנזק שיגרם יהיה לאנשים רבים. ולכן הוכנסה מסכת אבות בסדר נזיקין. משכנע? לא כל... אתה אומר על הרמב״ם שהוא לא משכנע? טוב, יש לך מה שנקרא הגינות אינטלקטואלית. אתה רוצה להבין את הדברים. אתה צודק. התשובה היא האדם המוסרי, כלומר כנראה הרמב״ם מתכוון כמו שרבי יהודה הלוי אומר, האדם המוסרי הוא בעצמו דיין. כיוון שהוא דיין, אז יש יחס בין הדיינות לבין הלכות המוסר. כי הוא דיין במובן הזה שהוא לא מתפעל, אלא הוא מפעיל לפי היושר והראוי, לפי השכל, את כוחות הנפש שלו. עכשיו, מתוך כך אנחנו יכולים לחזור לדברי הרמב״ם במורה, בעמודה הימנית. מיד אחרי המספר 48 בהוצאת הרב קפח, התבונן נא בפסוקי התורה, כאשר ציווה להשמיד שבעה עממים, ואמר לא תחיה כל נשמה. זה משהו נורא קיצוני, נכון? כמעט ולא מצאנו התנהגות כל כך קיצונית בתורה. לפעמים הורגים אדם אחד, שניים, עיר, אבל שבע אומות, ג'נוסייד ממש. זוועה, ואמר לו תחיה כל נשמה. שמח לכך מיד, ואמר, למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות ככל תועבותם אשר עשו לאלוהיהם, וחטאתם לשם אלוהיכם. אמר, אל תחשוב כי זו אכזריות או שאיפת נקמה. כלומר, לא מתוך חשק אדיר לשפוך דם אתה הולך לעשות את זה. למרות שיש להניח, שעבור הדור ההוא, היו צריכים להיות בעלי אנרגיות אדירות כדי לבצע את המלחמה הזאת, מן הסתם שאצל סתם אדם היו כוחות אנרגטיים כאלה של נקמה. אבל לא זו כוונת התורה, אלא היא פעולה שמחייבת אותה המחשבה האנושית לסלק כל מי שסתה מדרכי הצדק, ולפנות כל המעצורים המעכבים מלהגיע אל השלמות שהיא השגתו יתעלה. כן? אנחנו יודעים על צאצאים של הכנענים שהיו בקרטגו. כן? העיר קרטגו ליד טוניס של ימינו הייתה הבירה של אימפריה אדירה, האימפריה הפניקית, שכמעט ובעצם הכריע את רומא. אז אם רומא לא היו מנצחים את קרטגו, אז במקום האימפריה הרומית הייתה לנו האימפריה הפניקית. הפניקים היו כנענים, במקורם באו מצור, צידון, בכלל כל חוף הלבנון, והם היו מדברים כנענית וחוטבים באותיות של כתב עברי קדום. כך שאם רוצים לדעת מה הייתה התרבות הכנענית העתיקה, צריך פשוט לראות את התרבות הפניקית, רואים בול אותו דבר. כשהרומאים צרו על העיר קרטגו, אז כדי להינצל, אנשי קרטגו הקריבו למולך 300 תינוקות. מתוך תקווה שזה יציל אותם. או? זה הייתה האווירה התרבותית של אותם הימים. אתה מזמין חבר'ה לאיזה פארטי, אז מה עושים, מה המסמר של הערב? שני תינוקות עולים באש לכל מצהלות הנוכחים, בריקוד פרנטי הזוי וכדומה. כן? זה הייתה האווירה של אותם הימים. כן. מה אתה רוצה? אגב, תדעו לכם שבחפירות הארכיאולוגיות נמצאו דברים כאלה. למשל, בסרדיניה, אי גדול בין צרפת לאיטליה, אז שהיה שייך לפניקים האלה, אז נמצאו מזבחות עתיקים עם עצמות של תינוקות לרוב. כן? מה אתה אומר?
אם בעצם יש פה עממים שסתו דרך הצדק, אז למה דווקא ההרג הזאת הדרך לבאר את העם מהעולם?
למה דווקא להרוג אותם? כי זה הדרך אז. כלומר, אתה לא יכול לבוא אל הכנענים ולומר, תראו חבר'ה, יש עכשיו בערוץ הידברות או בערוץ מאיר או משהו ככה בשבילכם. זה לא בדיוק יעזור. כן? כן, כלומר, אתה צריך לדון לפי כל דור ודור. יש דורות שאתה כן יכול. למשל, הרמב״ם כותב, אותו רמב״ם שפה מצדיק את השמדה של הכנענים, כותב על אליהו הנביא בפרק 7 של 8 פרקים, שאליהו הנביא, הקדוש ברוך הוא, העבירו מלהיות נביא השם. מדוע? בגלל שאף על פי שהוא היה הורג את הכופרים ואת האפיקורסים, כלומר, לנביא הבעל, אבל הנהגתו לא תועיל, כי אם הוא ימשיך ככה, הוא ירוג את כולם. מה אכפת לך שירוג את כולם? הרי כולם עובדי עבודה זרה, הרעים כאלה. כנראה שבימי אליהו הנביא, היה אפשר כבר להשתמש בדרכים אחרות. זה מה שעולה מדברי הרמב״ם.
אז הוא כן נותן פה מקום לרגש, זאת אומרת, שלא הכל זה שכלי?
האם הוא נותן פה מקום לרגש? איפה אתה רואה את זה? לכאורה פה הוא לא נותן שום מקום לרגש.
אז זאת אומרת, גם אותם אלה שהקריבו את ה-300 ילדים האלה, זה לגיטימי?
לא, זה ממש לא לגיטימי. זה כלומר, זה בא להראות כמה שהם רעים. כיוון שהם רעים, צריך לסלק אותם מן העולם. או? אגב, טענה זאת הייתה טענתם של הספרדים במקסיקו. הרי הספרדים במקסיקו עשו ממש ג'נוסייד באסטקים שהיו שם. ואחת הטענות המוסריות כביכול של הספרדים כדי לעשות את זה, זה שהאסטקים היו עושים קורבנות אדם. השאלה עד כמה השמה הזאת היא נכונה או לא נכונה, זה כבר מקום למחקר היסטורי. כן, מה אתה אומר?
הוא הייתה חובה להרוג את כולם, הייתה אופציה גם בעבור, אחד מהימים בחר.
כן, זה נכון, הייתה גם אופציה כזאת. כן, הרי איך אומר? כן, אז רמב״ם כותב, אין עושים מלחמה בעולם עם אדם בעולם, עד שלא מציעים לו קודם כל לעשות שלום תחילה, ושלוש אגרות שלח יהושע, לפני, מי שרוצה לפנות את ארץ ישראל יפנה, והגרגשי פנה. והלך לאפריקי, כמו אפריקי, וקרטגו, שבצון אפריקה, שבתוניסיה. עכשיו, זאת אומרת שאנחנו מעוניינים בבסיס נקי, אפשר לומר, בארץ ישראל דווקא. שארץ ישראל תהיה ללא עבודה זרה או ללא תועבות. בשאר העולם, התורה לא צוותה. התורה לא צוותה עלינו ללכת לכבוש את כל העולם כולו, ולמנוע מהם שפיכות דמים, עבודה זרה וגילוי עריות. למה לא? למה היא לא צוותה עלינו לעשות את זה? היא לא צוותה עלינו בגלל שאחרי שאתה כבר עושה את זה בארץ ישראל, יש לך כבר בסיס פעולה. ואז אתה פועל מתוך הקרנה על העולם. כן.
היום בדורנו, עובדי עבודה זרה ומוסלמים כל מכאן בארץ, הם באותו דין?
אתה שואל, האם היום עובדי עבודה זרה חייבים מיטה? ודאי שחייבים מיטה. גם יהודי שעובד עבודה זרה חייב מיטה. לא כתוב ככה בהלכה? למה שההלכה תשתנה?
לא
נראה שמה, תסביר.
חשוב לדתיים הנושא הזה.
מה, לא הבנתי.
לא נראה שחשוב לדתיים.
לא חשוב לדתיים הנושא הזה? למה? כל התורה כולה חשובה, למה שזה לא יהיה חשוב? הלא מיושם, זה כבר שאלה אחרת, זאת לא השאלה שהוא שאל. הוא שאל שאלה אחרת, האם מי שעובד עבודה זרה היום חייב מיטה? התשובה היא כן. האם זה ישים? התשובה היא לא. זה לא ישים, כי ההלכה לא מאפשרת לך לעשות את זה. כי התנאים כדי להרוג מישהו בבית דין, הם כאלה שזה פשוט בלתי אפשרי לחלוטין. אתה רוצה עכשיו ללמוד ללחוץ סנהדרין, וזה שצריך שיהיה סנהדרין בלשכת הגזית, ושתהיה התראה בפני שני עדים, ושיתיר את עצמו למיטה, ועוד כל מיני דברים כאלה. טוב, אני שיקרתי, מה אתה? אז זאת אומרת שההלכה עושה את הכל כדי למנוע מעצמה לבצע את איומיה. זה בכלל שאלה, למה היהדות עושה לעצמה שירות כל כך גרוע? כלומר, כשאתה אומר למישהו, תדע לך, מחלל שבת, חייב סקילה. זה נכון או לא נכון? בחלל שבת חייב סקילה. אז קודם כל כבר עשית שירות גרוע ליהדות. כן? כי הרי אתה אומר שהיהדות היא ברברית. היא אומרת להטיל אבנים באנשים שסך הכל כל מה שהם עשו זה שהם רצו לנסוע לים. בשביל קצת, בשביל המשפחה, כל השבוע עבדנו קשה, שיהיה קצת כיף לילדים. נכון? וזה מה שהיהדות אומרת, גרוע מאוד. נכון? אחר כך אתה בא ואומר, חבר'ה, לא התכוונו ברצינות, כי באמת ההלכה היא כזאת שאי אפשר לסכול אנשים, וכנראה שזה לא יהיה אף פעם אפשרי, מכל מיני סיבות, כי יש כל כך הרבה מעצורים הלכתיים שמונעים את זה, שזה לא יהיה. אז צוחקים לך, מה? לא רק שאתה עשית על עצמך שירות גרוע, אפילו את האיומים שלך אתה לא מסוגל לממש, אז למה בכלל דיברת? הבנת את הבעיה? כן, מה התשובה? שהיהדות מעולם לא התכוונה להפחיד אותך על ידי אבנים. כלומר, זה שאומרים לך שאתה חייב סקילה על זה, זה לא כדי שאתה תחשוש מלנסוע בשבת שמה יסקלו אותך, כי אתה יודע מראש, והודענו לך מראש שזה גם לא יהיה, אלא המטרה הייתה להודיע לך כמה חמור הוא המעשה הזה. תראה כמה שזה חמור לחלל שבת. הרי חייבים על זה סקילה. זה בא להראות את חומרת המעשה, לא את ה... סיבה שלך להימנע ממנו. זאת אומרת, לא שאתה תחשוש שמה ייקחו אותך לבית דין ויסקילו אותך. הבנת? אז זה עכשיו הרבה יותר מובן. בסדר? אוקיי. בבקשה? טוב. כן.
במצוות מחיית תפילת תמרים, זה הקפדה, אמורים להרוג גם את הילדים הקטנים?
נכון.
וזה למה?
למה? כי אם אתה... פשוט מאוד. הרי אתה יודע, יש שבטים באפריקה שעד היום הזה נוהגים במנהגים הקדמונים, שכשנלחמים עם בשבט אחר, אז הורגים את כולם עד האחרון. מדוע? כי הם יודעים שאם משאירים אחד, זה הסוף של השבט שלהם. מדוע? בגלל שהוא, התינוק הזה שהשארת, כשהוא יגדל, הוא יהרוג את כל השבט שהרג את המשפחה שלו. טוב. ועם כל זה, אחרי כל הדברים המזעזעים האלה, אומר הרמב״ם, ראוי שיהיו פעולות הרחמנות, והסליחה, והחמלה, והחנינה, באים מצד מנהיג המדינה הרבה יותר מפעולות העונשים. כי כל 13 מידות הללו, מידות רחמים, פרט לאחת, והיא פוקד אבון אבות על בנים. אתם זוכרים, דיברנו על זה, שאיך סופרים את ה-13 מידות. אז אמרנו ש-13 שיטות, איך לספור 13 מידות. דעת הרמב״ם היא שפוקד אבון אבות על בנים היא אחת מן ה-13. והיא היחידה שהיא מידת דין. כן, כל 12 הראשונות הן מידות רחמים, ואחת דין. אז מה זה אומר? זה אומר שמנהיג המדינה צריך לנהוג בעיקר ברחמים וקצת בדין. כלומר, הדין בא לשמור על הכלל שלא יתקלקל.
כמו בדין שכולו מזכה.
כמו בדין שכולו מזכה.
אם היה הכל עם השוסר החסד,
אם העולם היה רק רחמים, העולם היה מתמוטט. אז צריך שתהיה משטרה, צריך שיהיה צבא, צריך שיהיו מערכת גבייה ואכיפה וכו'. כן? אבל זה לא העיקר. כן? אלא העיקר זה מה שבא מנדיבות הלב. זה הנקודה העיקרית.
ולא ינקה, איך זה?
כי אומרו, ונקה לא ינקה. הנה. הוא לא אומר ונקה. אלא ונקה לא ינקה, זאת המידה ה-12 לדעתו. לא עניינו,
לא
מה?
הוא לא עושה בוונקה.
הוא לא עוצר בוונקה, נכון. כי אומרו, ונקה לא ינקה, עניינו, ושירוש אינו משרש. כמו שנאמר, וניקת לארץ תשב. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא איננו מחלה. זה ונקה לא ינקה. כן, הוא איננו הורס. כן? כלומר, אז מכן זה מידת רחמים גם כן. כן, כך דעתו של הרמב״ם, למרות הדרשות של חז"ל, כן? נקה לשווים, ולא נקה, לא ינקה לשאינם שווים. אבל זה הדרוש על גבי הפשט. קודם כל יש הפשט. זה אם כן הראוי, שרובו רחמים מיעוטו דין. לפי זה יש פה בעיה. אם הכתוב היה אומר כולו רחמים, או כולו דין, או חצי חצי, היה מאוד קל למנהיג המדינה לדעת מתי הוא צריך להפעיל רחמים, מתי הוא צריך להפעיל דין. אבל עכשיו שיש לנו פרופורציה של 12 ל-1, אז מנהיג המדינה יש לו קושי. נכון? רבי אברהם בן עזרא אומר על הפסוק והלכת בדרכיו, על הפסוק ובו תדבק, אומר הוא סוד גדול. מה זה סוד גדול? סוד גדול, כי הרי בו תדבק, אמרו חכמים, ידבק במידותיו. מה הסוד הגדול? מתי רחמים? מתי קנאה? כן? כלומר, אם היה כולו רחמים, היה קל. כולו קנאה, קנו ונוקם, קל. אבל כשזה ככה, ככה, זה סוד גדול. זה אולי מסביר מה שאמר לנו הרמב"ם בהתחלה, אם היה נביא. כלומר, צריכה להיות לפחות אינטואיציה נכונה של המנהיג לדעת מתי כך, מתי כך. מה יכול לעזור למלך, למשל, או למנהיג המדיני, לדעת מתי להיות ברחמים, מתי בדין? יש פתרון שהתורה נתנה, נכון? מה הפתרון שהתורה נתנה למלך?
תורה.
שהוא צריך לקרוא בתורה, נכון? והייתה עמו וקרא בו כל ימי חייו. טוב, זה נשמע סופר שבלוני. כל אחד צריך לקרוא בתורה, לא? גם אני, גם אתה, למרות שאנחנו לא מלאכים. אז מה התחדש במלך? מה שהתחדש במלך זה שיש לו ספר תורה נוסף, נכון? כתוב, הרי כל אחד מישראל, לפי הרמב״ם, צריך שיהיה לו ספר תורה, צריך לכתוב ספר תורה, והמלך צריך לכתוב שני ספרי תורה. בשמו צריך שניים. הרי כשהוא קורא באחד, הוא לא קורא בשני. אי אפשר לקרוא בשני ספרים ביחד. אלא מה, כדי שיקרא פעמיים? שיקרא פעמיים באותו ספר.
קריאה
שונה. יפה. יש לו קריאה שונה. בספר תורה ראשון הוא קורא כמו כל יהודי, כמוני כמוך. ובספר השני הוא קורא כמו שמלך קורא. ולכן חייב להיות ספר אחר. כמו שלמשל בפרשיות של שקלים, זכור וכולי, אנחנו מוצאים שני ספרי תורה. תיקח את אותו ספר, תגלגל. לא, זה צריך. אז הוא אומר כדי לא להטריח את הציבור, כאילו. כן, באמת, זה הסיבה. אלא מה רוצים? שתבין שיש פה קריאה מיוחדת. כן, אז גם פה לגבי הספר של המלך. המלך קורא בתורה כמו שמלך קורא. ואיך מלך קורא? הוא קורא לא לפי ההלכה, אלא כמו קראי. כן, אל תגלו שאני אמרתי את זה. אבל הוא צריך לקרוא כמו קראי. כן, עין תחת עין. עין תחת עין, זה כפשוטו. איך אומר הרמב״ם בפרק חלק שלישי? מי שפגע בעבר, משחטים לו כמותו, כאשר עשה, כן יעשה לו. נכון? מה זה אומר? זה אומר שהמלך, כשהוא קורא בתורה, הוא רואה בזה הנחיות למנהיגות שלו. מה המנהיגות שלו? אל תשאיר אלימות ללא תגובה. מישהו היה אלים, תהיה אלים כלפיו. מה שנקרא, צריך לרדת למדרגה שלהם. לרמה שלהם, כן? יש לנו כלל במנהיגות ישראלית, אנחנו צריכים לרדת לרמה שלהם. נכון? זה מה שאומרת התורה, עין תחת עין. או למשל, יש בפרשת כי תצא פסוק מעניין. מה כתוב בפרשת כי תצא? לא יומתו אבות על בנים, ובנים לא יומתו על אבות. איש בחטאו יומתו. מה זה אומר? מה אומרת הגמרא על זה?
כמה דיני?
דיני עדות. נכון? הפסוק הזה בכללו, לפי הגמרא, בא לפסול עדות של קרובים. לא יומתו אבות על בנים, לא יומתו אבות בעדותם של בנים. ובנים לא יומתו על אבות. לא יומתו הבנים על ידי העדות של האב. איש בחטאו יומתו, לרבות כל הקרובים. האח, הדוד, הבן דוד, סבתא, כל אלה פסולים לעדות. אולי יהיו פסולים רק לעדות לרעה ולא לטובה. אומרים לא, גם עדות לטובה היא עשויה להתהפך לאדם, להיות לרעתו. לכן בעצם זה בא לומר שכל קרובי המשפחה של אדם פסולים להעיד. לא לטובתו ולא לרעתו. שנאמר לא ימתו אבות הבנים, בנים לא ימתו על אבות. זה מה שכתוב בגמרא. מה כתוב בספר דברי הימים ב' פרק כ"ה? מה כתוב? על אמציהו מלך יהודה. ויהי כאשר חזקה עליו ממלכתו, כלומר כאשר הוא השלטון שלו התבסס, ויהרוג את עבדיו המקים את המלך אביו. כן, הרי איך הוא עלה לשלטון אמציהו? הרגו את אבא שלו. מי זה אבא שלו? יואש, נכון? מלך יהודה. מי הרג אותו? עבדיו. המליכו אותו, היה צוציק. אמרו לו, עכשיו אתה מולך במקום אבא שלך. מה הוא יכול לעשות? יש לו רוצחים מסביב והעמידו אותו למלכות. הוא חייב לעשות מה שהם אומרים. אבל באיזשהו שלב הוא הרגיש שהוא מספיק חזק, הרג אותם. ואת ביניהם לא המית. הוא לא הרג את הילדים של אלה שהיכו את אבא שלו. כי ככתוב בתורה, בספר משה, עבד השם, לא ימותו אבות על בנים, ובנים לא ימותו על אבות, איש בחטאו ימותו. זה הסיבה, קודם כל לא הבנתי את האהבה מינה. כלומר, התנ"ך אומר לנו, תדע איזה אדם, זה אמציהו, כשהוא הרג את הרוצח, הוא לא הרג את הבן של הרוצח. מה אהבה מינה? מה פתאום? אדם הרג, למה שיהרגו את הבן שלו? אלא מה? זה מדיני מלכות. שהמלך צריך לדאוג לטובת המדינה. אם הוא לא יהרוג את הבן של המלך, את הבן של המכה, אז תהיה אחר כך שרשרת של נקמות דם. אף על פי כן, אומרת התורה, זה בסדר, את ביניהם אל תמית. עכשיו, נשאלת השאלה. זה שהגמרא לא יודעת את הפסוקים המפורשים בספר דברי הימים, אני מבין. כי בבית המדרש לא מוצאים תנ"ך, נכון? לכן הגמרא לא יודעת שבדברי הימים הפסוק פורש אחרת מאשר בגמרא. אבל זה שהמציאו לא למד גמרא, זה לא מובן. מה, זה לא היה בדף היומי שלו? שלא ימתו אבות על בנים, זה על פסולי עדות? הבנתם את הבעיה שלי? התשובה היא שבוודאי למד את זה בדף יומי. אבל היו לו שני ספרי תורה. ספר תורה שהוא לומד אותו לפי הגמרא, וספר תורה שהוא לומד כמו המלך. והוא הבין שהתורה נותנת לו הנחיה בחיים הפוליטיים המדיניים שלו. זאת אומרת שהמלך משתמש בתורה כמין קריאת כיוון, לאן צריך לכוון את המידות שלו. אז צריך להיות רובו רחמים ומיעוטו דין, יקרא בתורה, יתרגל לקרוא בתורה, ידע כיצד לנהל את המדינה. עד כאן מובן? בסדר. למשל כשהמלך קורא, והיה לאות על ידיך ועל זיכרון בין עיניך, כי בחוזק יד הוציאך השם ממצרים. כשהוא אדם פרטי, הוא הולך לרב, הרב אומר לו, זה אומר שאתה צריך להניח תפילין. כשהוא קורא בתורה, לבינו לבין עצמו אומר, וואי, אני צריך לזכור כל הזמן את יציאת מצרים. לאו דווקא על ידי תפילין. כן, בבקשה.
אפשר להגיד שבפרשת דינה, לוי ושמעון התנהגו בדיני מלכות?
מה שאתה אומר זה דבר מעניין. ההצעה שלך שבפרשת שכם, שמעון ולוי, התנהגו בדיני מלכות, זאת דעתו של המהר"ל. מחלוקת, יש שלוש דעות שם, יש רמב"ם, רמב"ן, מהר"ל. אז אתה אומר כי דעת המהר"ל בגור אריה שם. כן. זה גם טוב. ודע, כי אומרו, פוקד עוון אבות על בנים, כן, הרי זה המשך שהמידה ה-13. אינו אלא בעוון עבודה זרה בלבד, לא בשום עוון אחר. והרי היה, כן? זה חידוש גדול, כן? זה לא כתוב בגמרא מה שאומר כן. אבל ככה הרמב"ם מבין, שפוקד אבון אבות על בנים, זה שהקדוש ברוך הוא רודף גם את הילדים, זה רק בעבודה זרה. והראיה על כך אומרו, אגב ראינו גם לגבי חרון אף. כן, שהרמב״ם אמר שלא מצאנו חרון אף אצל השם, אלא בעבודה זרה בלבד. אז הייתה לנו, קושי על זה, אבל בסדר, אבל זה דעת הרמב״ם. והראיה על כך אומרו בעשרת הדיברות, על שילשים ועל ריבעים לשונאי. כן, איפה זה נמצא? בדיבר השני, שלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, שזה על איסור עבודה זרה. ושם דווקא כתוב, פוקד אבון אבות על בנים, על שילשים ועל ריבעים לשונאי. ואינו נקרא שונא, כי אם עובד עבודה זרה. כי כל תועבת השם אשר שנא. מה זה? מה זה הפסוק הזה? כי כל תועבת השם אשר שנא עשו לאלוהיהם, כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלוהיהם. לא, אז לכאורה זה לא על עבודה זרה, זה על עבודה כזאת. אבל בסדר, אפשר להרחיב. והגיע רק לריבעים. למה על שילשים על ריבעים? למה לא על חימשים? כי תחליט מה שיכול האדם לראות מזרעו דור רביעי. האדם בדרך כלל רואה נינים. מעבר לנינים, אדם כבר לא רואה. יש לפעמים בני נינים, אבל זה דבר נדיר. וכאשר יהרגו אנשי העיר, עובדי עבודה זרה, יהרג אותו הזקן, העובד, וזרע זרע זרעו, שהוא התולדה הרביעית. וכאילו הוא מתאר כי מכלל פקודותיו יתעלה, אשר מכלל פעולותיו בלי ספק, שיהרג זרע עובדי עבודה זרה, ואף על פי שהם קטנים, בכלל הוריהם ואבות הוריהם. ודבר זה מצאנו הוא נוהג בתורה בכל מקום, כמו שציווה בעיר הנידחת, אחריהם אותה ואת כל אשר בה. כל זה, אם כי להלכה, לא הורגים את הקטנים שם בעיר הנידחת, אבל הרמב״ם פה מדבר על פשט הכתוב. וכל זה כדי למחות אותם העקבות אשר גרמו להפסד העצום כמו שביארנו. אז מעניין, עבודה זרה זה האויב הראשי בתורה, נכון? כלומר, יש לנו שלוש עבירות שעליהם יארג וליעבור. עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות. ומתוך השלושה החמורה שבכולם עבודה זרה. נכון? זאת אומרת, זה בעצם האויב הראשי של התורה זה עבודה זרה. לכן אמרו חז"ל, כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי, וכל המודה בעבודה זרה כאילו כפר בכל התורה כולה, יותר חמור מהכל. עכשיו, מה הדבר הזה עשה מבחינה היסטורית? מבחינה היסטורית זה גרם להצלחה גדולה. כן? בימינו, האלילות בנסיגה גדולה. זה לא שאין אלילות היום, יש קצת, אבל העולם התרבותי בכללו נסוג מאוד מעבודה זרה. כן? למה? בגלל המלחמות האכזריות שהיו בימי יהושע. אלמלא זה, העולם היה נשאר בברבריות ובפרימיטיביות הקדומה שלו, ולכן צריך להגיד תודה לאבותינו על זה שהם נהגו בכזאת אכזריות, שאלמלא זה העולם לא היה מתקדם מבחינה מוסרית. כן? וכבר יש בספר מאמרי הראייה. לקראת סוף הספר יש שם התכתבות של הרב קוק עם מישהו שלא ברור מי הוא בדיוק, בנושא המלחמות. נקרא על דעת השם ומלחמות השם. הפרק הזה, המאמר, ההתכתבות הזאת, שם הרב מדבר על האכזריות של המלחמות. הוא אומר, אלמלא אותה אכזריות שהייתה בימי קדם, אז לך תדע לאן היינו מגיעים היום. כן? אז צריך לדעת שהדברים האלה היו נצרכים באותם הימים. וכבר חרגנו ממטרת הפרק. אבל ביארנו מדוע קיצר כאן מלהזכיר פעולותיו והסתפק באלו. כן, למה הוא לא ידבר על כל פעולותיו של הקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא רק דיבר על אלה, בישם ההנהגה המדינית, ושיש צורך להן בהנהגת המדינות, כי תכלית מעלת האדם נדמות לו יתעלה כפי היכולת, כלומר שנדמה מעשינו למעשיו, כמו שביארנו בפירוש קדושים, כמו שביארו, סליחה, בפירוש קדושים תהיו, אמרו, מהו חנון, אף אתה יהיה חנון, מהו רחום, אף אתה יהיה רחום. וכל עיקר הכוונה, שהתארים המיוחסים לו הם תארי מעשיו, לא שהוא בעל איכות. כן? כך שמתוך חמשת אופני התארים, ארבעה נפסלו, כי כולם מדברים או על העצמות או על יחס אל העצמות, והתואר היחיד שבעצם הוא אמיתי באלוהות זה תוארי הפעולות. עד כאן מובן? טוב, אז אנחנו יכולים להמשיך לפרק נ"ה. מה?
לגבי הנושא של הרב קודם, לגבי ספר התורה של המלך, אפשר לראות את זה גם במשה קיבל תורה מסיני ובסנה ליהושע, ולא לעם ישראל. זאת אומרת, הוא מסר את התורה של איך שהמלכים צריכים להבין, וזה מסתדר פה עם הרמב״ם, שהוא אומר שזה ראוי למנהיג המדינה אם היה נביא. זאת אומרת, שם כל עד אנשי כנסת הגדולה היו ביניהם נביאים. זאת אומרת, זה דבר שמסור, הבנה של תורה שמסורה למנהיג כשהוא נביא.
אז מה אתה אומר? ולעם ישראל הוא לא מסר את התורה, משה?
הוא מסר משהו אחר, לא יודע.
מה הוא מסר?
תורה אחרת, יש רמזים לזה גם בזוהר של השבת הזאת.
מה כתוב בזוהר של השבת הזאת?
יש איזה מאמר שם לגבי השבת הנידה והשבת הגדר של משה.
כן?
אפשר לקרוא את זה קצת.
טוב, בלי נדע, נסתכל, אבל מה שרוצה לומר, אתה מדבר של שבת שעברה, אם ככה, פרשת משפטים. משפטים, שעברה.
עד יום שלישי.
בסדר, בסדר, אוקיי, אוקיי.
עדיין לשבת.
כן. אבל יש, אתה צודק שהרי כתוב, משה קיבל תורה מסיים ושרה ליהושע. עכשיו, במסכת עירובין כתוב אחרת.
כן, בסדר משנה.
נכון, זהו. תנו רבנן, כן, אתה צודק, תנו רבנן, כיצד סדר משנה. מה זה סדר משנה? משה מלמד את אהרון, וכשהוא גמר לשנות לו פרקו, אז אהרון ישב ממין משה. נכנסו אלעזר ואיתמר, שנה להם משה פרקן, ואז אלעזר מצד ימין, איתמר מצד שמאל, נכנסו 70 זקנים. שנה להם משה פרקן, ונסתלקו לצדדים. נכנסו כל ישראל, שנה להם משה פרקם. נסתלק משה, לימד אהרון. נסתלק אהרון, לימדו אלעזר ואיתמר. נסתלקו אלעזר ואיתמר, לימדו 70 זקנים. יוצא שכל אחד שמע את התורה 4 פעמים.
השאלה מה הוא שמע כל פעם, שנייה ושלישית.
כן, אז כנראה שיש, זה בא להראות שיש מדרגות שונות של לימוד התורה. יש מה שמשה אומר בפרטיות לאהרון, ויש מה שהוא מוסר לכלל. זאת אומרת, יש כבר רעיון של מדרגות בתורה. אבל יש פה משהו אחר. איפה יהושע בסיפור הזה? כן? הרי הוא מוסר לכהנים ולזקנים. ואיפה הוא יהושע? אז מישהו אמר לי, הוא היה מחלק את הקפה, אז הוא שמע את הכל. כן, אבל יש לי כמה קושיות על זה. א', שהקפה כנראה עוד לא היה בשימוש באותם הימים. והיתר פשוט הוא, הרי זה מה כתוב מפורש בתורה, בפרשת וילך, שמשה אומר ליהושע, חזק ואמץ. אחרי זה הוא קורא לכהנים וללוויים, והוא מוסר להם את ספר התורה, ואז הוא אומר, בחג הסוכות, פעם בשבע שנים, תקרא את התורה הזאת. מי זה תקרא? זה לא הכהנים והזקנים, זה לא לשון רבים, אלא זה קריאה של המלך. זאת אומרת שיהושע הוא גם חלק מקבלת התורה. יוצא לפי זה שיש פה שני אופני מסירת התורה, לפי התורה עצמה. יש תורה ליהושע, בתור מנהיג, ויש תורה לכהנים ולזקנים, בתור פוסקי הלכות, ליחיד. כן, אז יש כך שיש לנו שתי...
יש לזה עוד היה בגמרא בתמורה, שהגמרא אומרת שהשתקחו הלכות בימי אבנו של משה,
נו.
ויהושע לא ידע להחזיר אותם, אבל הפניאל וכן אז החזיר אותם בפלפולו. עכשיו משה נתן את הפלפול. בעין טובה הוא מסר את הפלפול לעם ישראל.
כן, יפה.
שהוא לא מסר אותה ליהושע, יהושע לא ידע לפלפל.
יפה, יפה, זה כבר דרוש, כן. זה כבר, בסדר. לא, כי השאלה למה יהושע לא יכול לכאורה להתנבא, יש כבר דיון על זה, באמת. הרב קוק יש דיון על זה. כן, שלמה עתניאל דווקא הוא זה שמחדש את זה. טוב, בסדר, יפה. טוב, ובכן רבותיי, אנחנו יכולים להתחיל את פרק נ"ה. מה דעתכם? יאללה. כבר קדם לנו, יש לנו כמה דקות, אנחנו יכולים ללמוד, כל הספר אפשר ללמוד. כבר קדם לנו בכמה מקומות במאמר זה, שכל מה שמביא להגשמה, חובה בהחלט לשלול אותו ממנו, וכן לשלול ממנו כל התפעלות, כי כל התפעלויות מחייבות שינוי, ושהגורם באותן ההתפעלויות, זולת המתפעל, בלי ספק. הרי כדי להתפעל צריך שיהיה עוד מישהו שיפעיל אותי. והרי הקדוש ברוך הוא יחיד, אז לא יכול להיות שיתפעל. ואילו היה יתעלם מתפעל באיזה אופן מאופני ההתפעלות, היה זולתו הפועל בו והמשנה אותו, וכן חובה בהחלט לשאול ממנו כל היעדר. ואין שום שלמות נעדרת ממנו פעם ומצויה פעם אחרת. כדי פעם הקדוש ברוך הוא יודע, לפעמים הוא לא יודע. לא יכול להיות דבר כזה. לפי שאם נניח את זאת, יהיה שלם בכוח, בכל כוח, כלומר דבר פוטנציאלי, נצמד לו היעדר בהחלט. וכל שיוצא מן הכוח אל הפועל, הכרחי שיהיה לו מוציא זולתו, מצוי בפועל שהוציאו. ולפיכך חיובי שיהיו כל שלימויותיו מצויים בפועל, ולא יהיה לו מאומה בכוח כלל. וממה שחובה בהכרח לשלול ממנו, גם הדימוי באיזה שיהיה מן הנמצאים. וזה דבר שכל אחד חשב עליו, וכבר באר בספרי הנביאים שלילת הדימוי. ואמר, ואל מי תדמיוני ואשווה. ואמר, ואלמיתי דמיון אל, ומה דמות ערכולו. ואמר, מאין כמוך השם. וזה הרבה. נמצא כלל הדברים, שכל דבר המביא לאחד מארבעת האופנים הללו, חובה בהכרח לשוללו ממנו בהתאם להוכחה ברורה. והם, כל מה שמביא אל הגשמיות, או מה שמוביל להתפעלות ושינוי, או מה שמוביל להיעדר, כגון שלא יהיה לו דבר בפועל ואחר כך יצא לפועל, או מה שמוביל לדימוי איזשהו מברואב. כן, ארבע דברים צריך לשלול. ואלה מכלל תועליות, תועליות מדעי הטבע בידיעות השם, בידיעת השם, לפי שכל מי שאינו יודע אותם המדעים, לא ירגיש מגרעת ההתפעלויות, ולא יבין עניין מה שבכוח ומה שבפועל, ולא ידע חיוב היעדר לכל מה שבכוח, ושמשהו בכוח גרוע מן המתעורר ליציאת אותו הכוח אל הפועל, וגם המתעורר גרוע ביחסו אל הדבר אשר מחמתו נתעורר כמו שימצא בפועל. ואם ידע כל הדברים הללו, ולא ידע אם בהוכחותיהם, הרי לא ידע את הפרטים שהם חיובים מן ההקדמות הכלליות הללו, חיוב הכרחי, ולפיכך לא תהיה אצלו ההוכחה במציאות הבורא, ולא בחיוב שלילת כל הסוגים הללו ממנו. לכן צריך ללמוד מדעי הטבע. ואחר שקדמתי הצעה זו, החל בפרק אחר, אבאר בו ביטול מה שחושבים סוברי התארים העצמיים לו, וזה לא יבינהו אלא מי שכבר קדמה לו ידיעה בתורת ההיגיון, כלומר לוגיקה, ובטבע המציאות, כלומר פיזיקה. עד כאן להיום. שלום, אתם רואים, אפשר ללמוד פרק מר.